אנחנו היום בסימן רע"ז. שלא לגרום כיבוי הנר. זה הסימן. זאת אומרת, ברור לנו שלכבות את הנר אסור. למה? כמו שאסור להדליק, כמו כל מלאכה. כמו כל אב מלאכה בשבת, למתת אבות מלאכה, כל מה שאסור לעשות, אסור גם לקלקל. זה אותו דבר. זאת אומרת, אסור לבנות, אסור להרוס. אסור להדביק, אסור לקרוע. אסור לקצור, אסור לשתול. הכל מלאכת זורע. בסדר, כל דבר ודבר. כל מה שאסור לעשות חיובי, אסור גם את השלילה שלו. אותו דבר כאן. נר, אסור להדליק אותו בשבת, מלאכת מבעיר, אז גם אסור לכבות אותו. ומה קורה אם אני שם אותו במקום שהוא אסור לכבות? או שאם אני אעשה איזושהי פעולה הוא יכבה, גם זו בעיה. אבל למשל, אני אתן דוגמה קלאסית שלנו היום, היא שמדליקים נרות חנוכה בדלת הבית, בפתח. אז עצם העובדה שפותחים, סוגרים את הדלת, זה עושה איזה משב רוח. ואז יש בעיה עם הנרות. או, בזמנו היו תולים את הנרות על הדלת. על הדלת תולים, כשאתה פותח זה מתנענע. אומנם זה לא נקרא שאתה מטלטל, למה אני לא מטלטל את הנר? כי זה קבוע בדלת, והדלת קבועה בקיר. הרי מה הסיבה שמותר לפתוח סגור את הדלת? כי היא קבועה בקיר, היא חלק מהקיר. ולכן, מותר להרכיב דלת בשבת? השתחררו מהצירים, יצא מהמסילה. לא, אסור, כי זה בונה. מותר לפרק דלת מהמסילה בשבת או חלון? לא, כי זה סותר. הנה, טוב, מה שאסור לעשות קיומי, אסור גם לקלקל. בסדר, זה ברור? יפה. אומר לנו שולחן ערוך רשעין זין. נר שמונח אחורי הדלת, אסור לפתוח הדלת. שמה יחבנו הרוח. אם יש לנו נר מאחרי הדלת, אל תפתח אותה. כל השבת הדלת הזאת סגורה. כי ברגע שאתה תפתח את הדלת או את החלון על יד הנר, מה יקרה? מחבא, מדליק. זאת אומרת, מחבא במקרה הזה, כן. אומר, הרמה, אבל אינו לדלת כנגדו מותר, והוא הדין בחלון שכנגד הנר שעל השולחן. ואם הוא קבוע בכותל שאחורי הדלת, אסור לפתוח הדלת ונועלו כדרכו, שמא תהיה הדלת נוקשת עליו ותחבנו, אלא פותח ונועל בנחת. ואם הוא קבוע בדלת עצמו, שפתיחתו ונעילתו מקרב השמן לנר או מרחיקו ממנו, אסור לפותחו לנועלו. אומר הרמה, ובנר ששאבה מותר לפתוח ממנו, אבל פי שהוא קבוע בדלת. טוב, זה גם אנחנו מחמירים. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים זה שברגע שאתה יכול לגרום לכיבוי, לגרום לכך שזה, איך אומרים, הנר לא דולק, או אם זה נמצא בדלת עצמה, הנדנוד של השמן, יגרום לכיבוי אור או להבערה, כי אם פתאום יגיע לחץ על הפתיל, אז יהיה יותר, בעירה יותר גדולה. ברגע שיש לנו פה איזושהי גרימה של כיבוי או הבערה, אסור. ולכן אסור לנו להזיז שום נר בשבת. אבי אומר, נר שהוא דולק, אסור לנו לקחת אותו ממקום למקום. פה דיברנו כשזה קבוע בקיר, ואין לנו עניין של טלטול, של מוקצה. אבל, ובכל זאת אסור, כיוון שזה גרם כיבוי והעברה. עכשיו, למה באמת פעמותים נחשבים, נר נחשב מוקצה? לשים לב לסיבוב מאחד לשני. למה נר נחשב מוקצה? כי אם אני אטלטל אותו, אני יכול לגרום להעברה או כיבוי. אז לכן אסור להזיז אותו, ואם אסור להזיז אותו, ממילא הוא נהיה מוקצה. בסדר? מי בא לפני מי? מי היה קודם, המוקצה או ההזזה? איסור ההזזה, שמה אני אבוא לחבות או להעביר, גרם לנו, לפעמות, להיות מוקצה. כי מה זה מוקצה? שהוצאנו מדעתנו. הוצאנו את זה, למה? כמו וקצותה את כפה, מה זה וקצותה? תנתק בין היד לבין הכף יד. כן, להקצות את האבנים בצרת הבתים. מה זה להקצות? להוציא הצידה. בסדר, זה נקרא מוקצה. טוב, בכל מקרה, התוצאה של איסור הזזת הנר גורמת לכך שהפמותים יהיו מוקצים. סעיף ב' אומר השולחן ערוך, אסור לפתוח הדלת כנגד המדורה שהיא קרובה קצת אל הדלת. ואפילו אין שם אלא רוח מצויה. אבל אם היה פתוח כנגדה, מותר לסוגרו ואין בו משום מחבא. למה שיהיה פה משום מחבא? הרי אם דלת פתוחה והמדורה בוערת, נכנס פה הרבה חמצן, נכון? אם אני סוגר את הדלת, המדורה תהיה יותר גבוהה או יותר נמוכה? למה? פחות חמצן. בסדר? דוגמה אני אתן לכם. פעם היו פרימיטיבי, היום זה משוכלל, אבל פעם פרימיטיבי, אח של הלצים. בכניסת הערובה היה איזה מין כזה פח שהוא בגודל של הערובה, עם ציר, מתכת, ואתה סובב אותו, פותח אותו או סוגר אותו. ברגע שזה פתוח לאורך, נכנסת רוח מלמעלה, ואז הבעירה היא חזקה, גבוהה. ברגע שאתה סוגר אותו, נכנסת פחות רוח, אשר את היניקה ואת ההוצאה, והיא נכנסת פחות רוח, הבעירה היא נמוכה. אז סגרת את הדלת, גרמת לבעירה נמוכה. לא חוששים, אין בו משום מחבא. סעיף ג' שכח נר על הטבלה. בסדר? שולחן, לא יודע מה. מנער את הטבלה והוא נופל, אפילו אם הוא דולק. רק שלא יכוון לכבותו. ובלבד שיהיה נר ששעבה וכיוצא בו. או שלא יהיה בו שמן. אבל אם יש בו שמן, אי אפשר שלא יקרבנו לפתילה. ונמצא מבהיר. ומה קורה היום בנר פרפין? יש בו שמן או אין בו שמן? נר מוצק. מה? אין? מה קורה לנר? כך נרון למשל. נרונים במתכת. מה קורה לנרון? אחרי שהוא בוער חצי שעה, פתאום הכל מסביב נהפך להיות נוזלי. יפה. כמה שזה נוזלי, אם אתה מזיז אותו, זה כמו שמן. זה לא שעבה של פעם. מה זה שעבה של פעם? שכל הזמן, שעבה אמיתית, דונג, כל הזמן זה נשאר מוצק. זה לא יוצר לך מקום, למשל גם ביום הנר פרפין, זה יוצר לך איזה מין שקע כזה, שבתוכו יש נוזל. זה לא היה ככה. לכן מדובר פה על הבדל בין נר שעבה לנר שמן. כי נר שעבה בזמנו, אין לך פה שום נוזל שאתה יכול לקרב או להרחיק מהפתיל. והיום, כל נר, אתה מקרב ומרחיק, נוזל, שמן מהפתיל. זה לא שמן, זה פרפין, אבל בסדר. זה משהו נוזלי, זה מקרב ומרחיק. ואחרי כשאני מזיז את הטבלה, מה יקרה לנר? הנוזל שבתוכו ישפך. אז יש פה בעיה. אבל בזמן שהיה שעבה, זה ייפול. או שימשיך לדלוק, או שיחבא. אני לא התכוונתי לחבות. בסדר? וטוב לעשותו על ידי עינו יהודי במקום שאין בו, שאין צריך כל כך. ובלבד. שיהיה נר ששעבה וכיוצא בו, שלא יהיה בו שמן. אבל אם יש בו שמן, אי אפשר שלא יקרבנו לפתילה. ונמצא באוויר, ואם הניחו עליה מדעת, זאת אומרת, הניח את הנר על הטבלה, כי הוא רצה ששם זה יהיה, אסור לנערה. מדוע? שהטבלה היא בסיס לדבר האסור. וכל דבר שהוא בסיס לדבר האסור, אסור לטלטלו בשבת. לא רק את הדבר האסור אסור, אלא בסיס. ארנק עם כסף שנמצא על גבי השולחן, על גבי המיטה. אפשר לנער את המיטה? למה כן? נו, ברגע כתוב לך פה, יש לך חילוק. מה החילוק? בין אם שמת את זה בכוונה, או שבמקרה נפל לך מהכיס ונמצא שם. פתאום אתה מגלה. אם שמת בכוונה, אסור. ובטעות זה שם, תנער את המיטה וזה ייפול. ברור העניין? שנייה. קודם כל שיהיה ברור החילוק. בין אם שמנו את זה או שזה מונח שם בטעות, במקרה. לא התכוון בכלל שזה יהיה שם. לא יודע איך זה הגיע לשם בכלל. כן. גמרנו. ידעת לפני שבת שזה נמצא שם, שבת זה נאסר. אם אתה שמת את זה וידעת את זה שם ורצית להוציא, שמת את הפלאפון על המיטה. אמרת לפני שבת אני יוציא. ושכחת. איך קוראים לזה בעברית קלה? אכלת אותה. כן, ממש, ממש. בסדר? תארגן את זה עם קצת סלמון, עם מרק טוב, עוף. שתהיה אכילה לשם שמיים. בואו, יאללה. אתה לא מפעיל אותו? אתה יכול לכפות עליו כלי. קח קופסה פלסטיק, שים עליו, תישן על זה. לא, זה מה שאמרנו, לא מנערים. נו מה, זה יותר גרוע מלנער. להרים, יותר גרוע מלנער. לנער זה לתפוס בפינה ולהעיף. פה אנחנו מדברים, אתה מדבר איתי על לקחת את זה. זה מסע ומגע, מה זה פה? תומת שרץ. מגע מסע? תחסק? בסדר. ואם אני יכול להמידת, אסור לנערה, שרי הטבלה היא בסיס לדבר האסור. מה זה בסיס דבר האסור? אומר הרמה, דבר אל נושא דבר אחר, תרגום ואת קנו ויד בסיסה. כן. ומקום מקום מותר לגע בטבלה, הועיל ואינו מטלטל הנר. ועוד אין שמותר לגע במנורה של בית הכנסת, ונראות דולקות עליו, ובלבד שלא ינענע. בסדר? זה לא שאסור לגוע במנורה. תיגע במנורה, מה יכול להיות? להזיז אסור. לנענע אסור. אבל לגרוע מותר. זה כמו כל דבר מוקצה. כל דבר מוקצה, מותר לנו לגרוע. מה הדבר שאסור? להזיז. חוץ מדבר אחד שיש לו גם דין נולד, ואנחנו אומרים שברגע שאתה נוגע, אתה מזיז. מה זה? איזה דבר אנחנו אומרים? אל תיגע. אם תיגע גם תזיז. ביצה שנולדה בשבת. הסגלגלה. רק אתה נוגע, זה מתגלגל כבר. ואו, הכל השם מותר. טוב. מותר להניח נר של שבת מבעוד יום על גבי אילן וידלוק שם בשבת. דלק על המחד לשכשיך בלשיק למיני. ונמצא משתמש במחובר. למה? כי בכל מקרה אסור לקחת את הנר. אבל אין מניחים נר של יום טוב על גבי אילן, דשא כאילו מה נחלם, נמצא משתמש באילן, ואסור להשתמש באילן לא בשבת ולא ביום טוב. בסדר? גזירת חכמים. וכיוון שכך, אז מכיוון שבשבת זה חמור ואתה יודע שאתה לא יכול להזיז, אין לי עניין שאתה תשתמש באילן, זאת אומרת, תזיז משם. אבל ביום טוב שמותר להזיז את הנר, מותר להזיז נר ביום טוב? מותר להזיז נר ביום טוב? בסדר? לקחת אותו, אין לי סלול, מה השאלה אחרת? כן, שמותר לקחת אותו, ושמתי אותו על עץ, וביום טוב גם אסור להשתמש בעץ. בסדר? סוכה שהיא נתמכת על ידי עץ, או נמצאת למעלה. מכירים את הסוכה של הילדים למעלה בעץ? מחנה? אתה מכיר את זה? לא? איפה גדלתם? בסדר? יפה. מותר לעשות סוכה לגבי העץ? למעלה? כן. אבל אסור לעלות לה ביום טוב. מדוע? לא משתמשים ביום טוב בעץ. מותר לשים מגבת על העץ ולהשתמש בה בשבת, לקחת מהעץ ולהוריד? אסור. מסמר בעץ? גם אסור. אבל אם למסמר קשור חוט, ולחוט הזה יהיה עליו תלות המגבת, זה נקרא צידי צדדים, זה כבר מותר. שברוך שאתה לא משתמש בעץ. אתה שמת לב שאין זיכה לשאלה?
כן, אני מבין. למה זה מסמר?
טבעת. לא זה משנה לי מה. שמעת אותי? אני עניתי על השאלה הזאת בדיוק. טוב, בוא אני אענה את זה בפירוט, אפילו זה לא הנושא. ארסל. ככה. יש ארסלים שיש להם חבל, עבה, מקיפים בו את העץ, שמים אותו על גבי ענף, עבה או משהו כזה, וזה הארסל, בטח שאסור. ויש כאלה שאתה לוקח את החוץ של הארסל ותוקע אותו על גבי מסמר. אז זה גם אסור. אבל אם אתה לוקח חבק, או לוקח יתד עם טבעת, ואת הטבעת של החוטים של הארסל אתה תולה על גבי הדבר הזה, אז המסמר הוא צידי, הטבעת היא צידי צדדים, והארסל הוא כבר משהו נוסף. תודה? יפה. טוב. לא ענייננו, אבל בכל זאת אמרנו. סעיף A. מותר לכפות קערה על גבי הנר בשבת, כדי שלא יאחוז האור בקורה. ומה יקרה עוד איזה דקה, שתיים, אם אתה שם קערה על גבי? כן. אבל כדי שלא יאחוז האור בקערה, בקורה. הרי הבתים היו מעץ, שמו את המנורה למעלה, את הנר, ופתאום אתה רואה שהוא מתחיל ככה לצמוח יותר מדי גבוה. מה יקרה אם הוא צומח גבוה? יש למעלה את הקורה שמחזיקה את התקרה. וואו, זה נשמע מסוכן, נכון? מותר לשים כלי על גבי זה. טוב, נראה את המשנה ברורה. כן. נר שמונח אחרי הדלת, ואין חילוק בזה בין נר של שמן או שעבה וחלב, אחרי הדלת גם דלת שנפתחת לפנים. ומאחריה המונח בבית נר דלוק, ודווקא כשהוא נגד פתיחת הדלת ממש, שקרוב אל הדלת, בין שכשתיפתח הדלת יוכל להיחבות על ידי הרוח המנשה מבחוץ. מה שכתב כדרכו, אין מגן אברהם, שכתב שטעות סופר הוא, שאפילו אם הוא פותח הדלת בנחת, מכל מקום הרוח הבא מבחוץ מנשה ואסור, וכן סתמו כמה אחרונים. זאת אומרת, מה כתב השולחן ערוך? אסור לפתוח את הדלת, כתב בסוגריים הרמה כדרכו. הוא לא כתב את זה, הוא אומר פה זה טעות סופר, למה? כי גם כשאתה פותח כדרכו, כן, זה יכול לחבות. גם כשאתה פותח בנחת, לא רק כשאתה פותח כדרכו, זה יכול לחבות, לכן אסור, אם זה מיד אחרי. מקום קבוע חבן בחוץ ליושב ואסור, וכן סתום כמה אחרונים ואין ביאור הלכה. הרוח, האם מגן אברהם, דה אפילו אם אין הרוח מנשב אתה, גם כן יש לאסור, שבכל רגע ורגע הרוח מנשב, ואי אפשר להבחין בזה, ויש מכלים בזה. ונראה לי שבמקום הדחק יש להקל בזה, כשפותח הדלת בנחת, לאט לאט. זאת אומרת, אם הוא ממש נכנס לאט לאט, שלא יזוז, והוא יודע שאחרי זה יש נר, וקיצור, עשה פה איזה תרגיל, מה שנקרא, וברור לו שהוא פותח את הדלת לאט לאט, שלא פתאום תיכנס רוח, יש מי שרוצה להקל. ויש מקלים בזה, ונראה לי שבמקום הדחק יש להקל בזה, כשפותח הדלת בנחת לאט לאט, שלא יגרום הדלת גופה לרוח שיבוא. לפעמים הדלת עצמה היא עושה רוח, על ידי הפתיחה. לא שבאה רוח מבחוץ, אלא הזוזה של הדלת היא יוצרת משב רוח. מותר שבזה אינו עושה כלום, לא מחבב ולא מעביר. קבוע בכותל רוצה לומר שהדלת פותחת לפנים, והנר קבוע בכותל באופן שאם היא פותחת דלת, תנקוש ותגיע לדלת שאחוריה. ונעלו, ואחרונים כתבו שבזה לנעול שערי, ולא יבוא על ידי זה לכיבוי. והם בפרק מגדים, שישב קצת דברי המחבר, דמיירה שנועל בכוח, ועל ידי זה מתנדנד הכותל כולו. אתם מבינים על איזה בתים מדובר? קרבנים, בנייה קלה, גבס. ברגע שאתה בא ונועל את הדלת, מה קורה לקיר? הוא רועד. ראיתם קרבנים כאלה? זה היה כמעט כל קרבן. נעלו את הדלת, אתה רואה זז, משהו רועד שם, חלונות, לא יודע מה. זה במקרה שאתה אומר שלכן אסור בכלל לסגור, ובנחת זה בסדר. ולא בכל כתוב שבזה נועל שערי, כן, דהיינו שדוחק קצת השמן שבנר מן הפתילה, או שהתקרב קצת השמן שבנר אצל הפתילה והתחבב משום אוויר. מקרב השמן ויש בזה משום אוויר, או מחבא, אבל גם שלא מתכוון. בכל מקום פסיק רשם, ואם הוא פותחו ונועלו בנחת, בעניין שלא יהיה פסיק רשם, מותר. ואין איסור בטלטול הדלת משום הנר המוקצה הקבוע בה, לפי שהדלת לא נעשית בסיס לנר, לפי שהיא חשובה, שמשמשת לבית ובטלה אצלו ולא לנר, כמה שהיא חלק מהבניין, היא חלק מהבית. מה יותר חשוב, הנר או הדלת? או יותר נכון, הנר או הבית? הבית. והדלת מחוברת? לבית. לכן היא חשובה יותר. של שעבה ושל חלב, ומפני שאין בהם משום מקרב השמן או מרחק. ואם הוא בעניין שיש לחוש על ידי הפתיחה או נילה יחבל לגמרי, אף בשל שעבה אסור. זהו, זהו. אסור לפתוח את הדלת כנגד המדורה, סעיף ב', אומר המשנה ברורה, מפני שהרוח מנשב גורם לאוויר המדועה יותר, ואף על פי שאינו מכוון בזה, מקום הוא פסיק רשאו. ואפילו רוצה לומר, וגם שעל ידי רוח מצויה, אין דרך המדורה לאוויר יותר, אפילו הכי אסור. דגזרין הנתו שאינה מצויה. אם אין שם רוח כלל, מותר. אם על ידי דפיקת הדלת עושה רוח מצויה, משמע בחידושי הרן שאסור. כן, מותר לסוגרו, אף על פי שהרוח היה מבהיר בו, אין בו משהו מחבא, שאינו עושה כלום, אלא עוצר הרוח, ואם תכבה, תכבה. שכח הנר מבוא עוד יום שלא מדעת, אפילו אם הניחו על הטבלה בכוונה, אך לא היה דעתו שישאר שם בשבת, ואחר כך שכחו שם, הוא גם כן בכלל שוכח. זאת אומרת, ברגע שאני לא שמתי לב, לא ידעתי, לא חשבתי על זה שזה יישאר כאן, אז זה נקרא שלא מדעתו. אבל אם אני חשבתי להניח את זה דווקא פה במקום, בסדר? אז זה אסור. ודרך אגב, על מה שאתה שאלת מקודם גיא, אז הוא אומר פה מפורש. אם לא ידעתו שישאר בשם בשבת, ואחר כך הוא שכח את זה. כן? אז זה גם בכלל שוכח. על טבלה, והוא הדין בכל זה בזמננו לעניין השולחן עם הנרות. מנער כשצריך לטבלה, ואף אגב שאפשר שיכבה הנר על ידי הנפילה, אפילו הכי מותר דולה ופסק רשב, וקיים על הדבר שאינו מתכוון מותר. כתב במאיר שדווקא אם הוא מנערו בנחת. היינו שמטה הטבלה ומרידו לארץ, ואחר כך הוא מנערו. תלווה אחי הוא פסק רשב. יש משהו במעריל, והביאו אלי הרבה. זאת אומרת, אם הוא זורק אותו מגובה 80 סנטימטר, מעיף מהשולחן, אז היה בטח שזכבה, איזו שאלה. אם לא יכבה זה נס. זה נקרא פסיק רשע. על ידי אינו יהודי, ואז אפילו בנר של שמן מותר, שבמקום שאין מתכוון מותר, על ידי אינו יהודי, אפילו פסיק רשע. ממש מה במעריל, שאם אינו יהודי מזומן, שאם אין אינו יהודי מזומן, נראה לעשות על ידי קטן. תראו, יש פה דברים שעל ידי קטן, אפילו שאנחנו כמה פעמים אמרנו, מעדיפים לא להשתמש בקטן, כי גם קטן מצווה על שמירת שבת. אתה מצווה שהוא ישמור, לא הוא מצווה, הוא עצמו לא מצווה, אתה מצווה עליו. כן. או שלא יהיה בו שמן, רוצה לומר שדולקת רק הפתילה, כבר קלה השמן. טוב. או שזה שעבה, שאין בו שמן. ואם הניחו עליה מידה, תראו סעיף קטן י' ח'. בסימן שינטט התבהר שיש מחלוקת אמת נקרא מדעת. איפה, מה זה סימן שינטט? איזה נושא? דיני מוקצה. מה נקרא מדעת או לא מדעת? אם בעינן דווקא שניחו על דעת שיש שם כל השבת, או אפילו רק בכניסתו לחוד. מה הכוונה הניחו מדעת? גיא, זו השאלה שלך הייתה, נכון? הוא חשב לפני שבת שזה יהיה שם, אבל הוא לא רואה את זה, הנה. שם יש מחלוקת, מה נקרא מדעת? האם התכוונתי שישאר שם כל השבת ופתאום התחרטתי? או שהתכוונתי להוציא את זה לפני שבת אבל שכחתי להוציא. והנה הנרות שאנו מדליקים על השולחן, דעתנו נתלול למחר על ידי אינו יהודי. על דעת היש אומרים המקלים שם, אינו יהודי לא כמניח, ולא נעשה שולחן ומפה בסיס לאיסור. כתב הבא, שאם נפל נר ששעבה או חלב על השולחן, ואין אינו יהודי או קטן, מזומן לפניו, שר לנער בעצמו. למה? זה במקום פסדה, סמכני המקלים. האדם באו לנו ממונו, יכול להיות פה שריפה, תשרף המפה, במקרה הטוב רק המפה. זה הפסד. טוב. איפה היינו? כל פסד הסבל מקילי ענן. זה לא מקרה מניח כמה שידעתו לסלק למחר. אם היה מונח על השולחן בין השמשות, גם כיכרות ושאר דברים שצריך לשבת, פשוט שהם חשובים יותר מן הנר. דהיינו מן השלבת של הנר הדולקת, נעשה בסיס לגביו. מה שכתוב בסימן שני, סעיף ח', דאחי שהוא בסיס להיתר ולאיסור, וההיתר חשוב יותר, שהוא בטל לגבי ההיתר, ושאר ילכו לאלמה לנער. וזה מה שעושים היום, מה עושים? שמים על המגש של הנרות, שמים תהילים. מה יותר חשוב? הנר, הפתיל, הנר שדולק, או התהילים? תהילים. אז אני הפך להיות בסיס לדבר אסור והמותר. כן, אבל בסיס לדבר אסור והמותר, וההיתר פה הוא חשוב, אז אנחנו אומרים שאפשר, אחרי שקבע הנר, כדי שלא יהיה גמרא עם כיבוי או עברה, אחרי שקבע הנר, מותר לנו להזיז את המגש עם הפמוטים, הנר, המזיך והתהילים ביחד. בסדר? אבל אנחנו הרבה פעמים משתדלים, כי יש כאלה שמדליקים נרות שבת על השולחן. אני אומר, דעתי, שנרות שבת מדליקים רק במקום גבוה. טוב, יש גם את העניין של הקבלה בצד דרום והשולחן בצד צפון, אבל בואו נאמר גם בלי זה, מדין בטיחות. אם יש איזה זוג מבוגרים ולא זקנים, כי גם זקנים יכולים להזיז את השולחן. זוג מבוגרים שאין להם ילדים ושמים את הנרות על השולחן בשבת, ולא מזיזים את המפה ולא מזיזים כלום, הבנתי. אבל ברגע שיש איזשהו סיכוי שמישהו מזיז את השולחן או את המפה, רוצה לנער אותה, אז אין דבר כזה. לא להשאיר. מה גם שאנחנו אומרים שאנחנו צריכים להיזהר שלא להזיז את השולחן כדי שלא יהיה גרם כיבוי או גרם הדלקה, הבהרה. בסדר?
זה.
טוב. ואם אי אפשר לנער במקום זה, משום בסדר, דיינו שיפסיד איזה דבר על ידי הפעלת הנער במקום זה, רשאי לטלטל לשולחן למקום אחר ולנערו שם. אם צריך למקום שעומד השולחן להושיב שם איזה דבר, רשאי לטלטל לשולחן אפילו בעוד שאני רוצה דלקות עליו. כמה שהמונח עליו הלחם, אתה צריך לשבת. אבל בתנאי, עוד פעם, שאין שם שמן. כי אם יש שמן, יש נוזל, זה גרם כיבוי או גרם הבערה. בסדר? ברגע שיש דבר כזה, אז אסור בשום אופן. ומזה נובע, המנהג שאנשים נזהרות ליתן כיכר, צריך לשבת, על השולחן קודם הדלקת נרות. ומנהג נכון הוא, כדי שיהיה מותר לטלטל על השולחן כשיהיה צריך לו. ורק אם הנר הוא של שמן, יזהר מאוד לטלטל השולחן בנחת, כדי שלא יבוא לקרב השמן לפתילה או לרחק. טוב, והיום אנחנו בכלל לא מזיזים, לא מנערים שום דבר, כדי שלא יבוא אחר כך גרם כיבוי או הדלקה. כמובן, אחרי שזה קבע ויש עליו חפצים אחרים מלפני שבת, אז אי אפשר, כי זה בסיס דבר אסור והמותר. אבל בזמן שהנר דולק, אנחנו לא מזיזים, שלא יהיה גרם כיבוי או גרם הבערה. תזוזת השמן בפתילה.
איזה
מה שמתקרב לי, כן. שהוא יתקרב או יתרחק מהפתילה, ואז בעצם הוא גורם לכיבוי או הבערה. עכשיו, סתם להזיז את זה, בוודאי שאסור, כי זה מוקצה. מעבר לגרם הבערה וכיבוי. אבל אם זה בסיס, אם זה שולחן שעליו יש לחם, ויש ספרים, ויש לא יודע מה, וגם יש פמותים. פה השאלה. אז כשזה דולק, אנחנו לא רוצים לגרום לכיבוי או להעברה, וכשזה לא דולק, כבר שזה בסיס לדבר האסור והמותר, אז מותר. אם יש על השולחן, להזיז את השולחן. אם יש מגש, אז שיהיה על המגש. משהו חשוב. ברגע שיש בסיס לדבר האסור והמותר, ואז מותר לטלטל, הדבר היחיד שמונע ממני טלטול, זה הגרם כיבוי או הבערה. במקום שיש נוזל, יש בעיה של גרם כיבוי והבערה. ואז, רק אם יש לי נר מוצק, שגם בסביבת הפתיל זה לא נוזל, ואמרנו שזה יכול להיות רק בשעבה המקורית, גם בפרפין היום מסביב זה נוזל, אז יש פה את העניין של הזזה בנחת ולא יכבה וכו' וכו'. אבל במציאות שלנו היום אין דבר כזה. במציאות שלנו, מסביב תמיד יש נוזל. אז כל עוד זה דולק, גם אם זה נמצא על מגש עם טעילים, וגם אם זה נמצא על השולחן וזזים את השולחן בנחת, אסור להזיז. בסדר? הבדל ברור? עוד פעם, כשהנרות קבעו, יש לי דין, בסיס דבר האסור והמותר. כשהנרות בוערים ויש לי בסיס לדבר האסור והמותר, הדבר היחיד שנשאר לי עכשיו זה גרם כיבוי והעברה. וגרם כיבוי והעברה הוא נמצא במקום שיש נוזל. זהו, זה הסדר. הוא בסיס בכניסת שבת, מיגו יהודי התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומה. הוא בסיס לדבר האסור, בכניסת שבת היה אסור לטלטל אותו. אבל אם בכניסת שבת באופן עקרוני, בגלל המוקציה היה אפשר לטלטל אותו, בסיס דבר האסור והמותר. כל מה שלא טלטלנו זה כי יש בו אש, והאש כבר איננה. זה מותר. טוב. במנורה של בית הכנסת, איפה היינו? ועוד יש מותר לי גם במנורה של בית הכנסת. לגוע, אמרנו לגוע תמיד מותר, כי אתה לא מזיז. היינו בקבועה על מקום אחד, אבל אם היא תלויה, אפילו לגע באסור, שבקל ינעניה, מכירים את הנורות שהיו למפה. יש להם נרות, תלוי על חוט, שרשרת בית הכנסת. אתה נוגע במנורה, טיפה אפילו נגעת, זה זז. בסדר, זה. כי אז... ואפילו כשכבר קבעו הנרות, כן משהו ממגן אברהם להם סימן וסמכי, וכן מעטה זה בסעיף קטן וו. וכן משהו ממורדכי דמאיר בקבוע, ואין מה שכתבנו ליל בביאור הלכה בשם אור זרוע. בכל מקרה, עוד פעם אנחנו נאמר, שהרי מבחינתנו, ברגע שזה קבע, הרי זה מחובר לתקרה, נכון? אני הזזתי את זה? זה מחובר לתקרה. כל מה שאני אומר שזה קבוע ואסור להזיז, שמה יגרום להדלקה או לכיבוי. אבל כשזה כבר קבע, אז מה אם זה זז? זה מחובר לקיר, זה חלק מהקיר. בסדר? אז יש פה מי שמחמיר בדבר הזה. טוב. מותר להניח נר ששבת בעוד יום לגבי אילן, לקה למחש, דעקה מעלן שנר שהדליקו בו באותה שבת אסור את התלו, אפילו לאחר שכבר קבע. ואז הוא לא יבוא להשתמש באילן הזה. אבל אין מניחים ביום טוב. רוצה לומר אפילו נכון מערב יום טוב. למה? כי מותר ביום טוב לקחת. אז השתמשת בעץ ביום טוב. ואסור להשתמש באילן ביום טוב. מותר לכפות כערה על גבי הנר, אומר המשנה ברורה של חרס, אבל של מתכות אסור, כי הוא מחממו חייב משום מבעיר. אם לא במקום שישלחו שם על ידי הדלקה, יבוא על ידי סכנת נפשות, מותר בכל גבנה. אז להחבות אסור, אבל לכפות מעל מותר. כדי ואף אגב דנוטל הכלי לצורך הקורה שאינה ניטלת בשבת, כמה לאן דקלי ניטל אפילו לצורך דבר שלא ניטל. שלא יאחוז הקורה, כן, האור בקורה, והוא הדין אם עושה בשביל שקשה לעיניו אורו של הנר, או עניין אחר, אך יזהר להניח מעט אוויר בין הכלי לנר, ואם לא כן יכבה הנר. זאת אומרת, בכל זאת אתה צריך להשאיר אוויר, כדי שישאר דלוק. אבל לא כזה שאו שיכבה או שיעביר אותו. זהו. סימן רשע אין חטא. מותר לחבות הנר בשביל שישן החולה שיש בו סכנה. מה החידוש? מה? כן. מה הפיקוח נפש פה? חולה שיש בו סכנה... ישן, לא ישן, מה אכפתך? אתה לא עושה לו תרופות. אלא מה אתה לומד פה? ששינה בחושך של חולה יכולה להבריא אותו. שינה באור בעייתית. תמיד צריך שיהיה חושך. זאת אומרת, לא כל היום, אבל בלילה. סדר את המערכת הטבעית. אז כשקוראים מפני החולה שישן פטור, מה הכוונה? בסדר? חולה שיש בסכנה. אני מברם בפירוש המשנה שכתב, שדווקא בשביל אי אפשר להוציא החולה למקום אחר, או להסתיר האור ממנו. ורוצה לומר על ידי כפיית כלי על גביו, כדי ליל בסוף סימן הקודם, או על ידי הוצאה לחדר אחר, די לב אחי בוודאי יותר טוב לטלטל מוקצה מלעבור על איסור כיבוי. והם בביאור הלחבות את הנר, ושיקיץ אחר כך מותר להדליק הנר בשבילו. כל זה אם אינו, אינו יהודי מזומן לפניו, כן, ואפשר לעשות על ידו, ולא איחור יעשה על ידו. שים לב, אם אני יכול בלי איחור להביא גוי שהוא יכבה, תעשה את זה, אלה גוי תמיד יותר טוב. אבל אם עד שאני אביא את הגוי, ייקח אותך רבע שעה, חצי שעה, 10 דקות, תכבה. למה? כי זה חולה שיש בו סכנה. ואם אתה יכול את הנר הזה, להזיז לחדר אחר, תזיז לחדר אחר. כל מה שדיברנו כשאין אפשרות אחרת. אז זה יהיה מותר. חולה שיש בו סכנה שפיקוח נפש דוחה שבא כדי כמה סמשי כפחת. והוא עדין שמתיירים מפני ליסטים, שבואו לא יבואו עליו ויהרגו, אבל אם הוא יפחד שיבואו ויקחו לו את הכסף, על זה לא דיברנו. דיברנו רק פיקוח נפש. ואין לו יצא להסתיר את האור, גם כן מותר לחבות. וכתבו האחרונים, שועדים בכפי חולה שהוא ספק סכנה, גם כן מותר לחבות. אבל בשביל חולה שאין בו סכנה, אסרו לחבות לכולי עלמא. ואפילו לפוסקים תסביר על יהודיהן על ידי הכיבוי חיוב חטאת, משום דבר ומלאכה שאינה צריכה לגופה, וכל מה שאמרנו שאסור לחבות את הנר פני שהוא, כן, צריך את הפחם של, פני שהוא עושה פחם, כן, הוא עושה אותה פחם, אז הוא צריך את זה מלאכה שצריכה לגופה. אפילו אחרי עשו מדברי סופרים, לכך נקראת מלאכה שאין צריך לגופה, שהרי אין צריך לתכלית המלאכה, כי אין צריך לכיבוי בשביל עצמו. ושהוא מחבב פני איזה עניין, כגון כדי שאישה נחולה, או שהוא חס על השמן שבנר שלא ידלקו לו עכשיו, או שהוא חס על החרס, חרס הנר שלא יתקלקל פני חוזק ההדלקה, או שמחבא עצים דולקים פני שחס עליהם, או שמחבא את הנר פני שהוא חס על ממונו. כל זה מקרה אינו צריך לגופו, שהרי אינו מכוון לתכלית המלאכה עצמה. וכן הדמיון בשאר מלאכות, כגון החופר גומה, והוא לא צריך אלא לעפרה, שהמלאכה היא גומה. בסדר? ולמה הוא חייב בבית? משום בונה, ובשדה משום חורש. כבשל צריך לגומה, ומלאכה שאין צריך לגופה. ואין לך כיבוי צריך לגופו, אלא כשהוא מחבא עצים כדי לעשות מהם פחמים. ועל זה צריך לגוף המלאכה. והרי אי אפשר לעשות פחמים, לא שיחבא. לכן כשהוא מחבא את הפתילה, וצריך להבהבה, שאין אחד באור יפה כשתחזור וידליקנה. וכל זה שכתבו מידת הרבה פוסקים. והרמב"ם פוסק שמלאכה השם צריך לגופה חייב עליה. ואפילו לפוסקים ענה על איסור קביעה חמור משאר איסור דרבנן, כיוון שיש בו צד חיוב לכולי עלמא. לשים לב לחיוב הזה, לחידוש הזה שנותן פה כל המשנה ברורה. קודם כל הוא אומר לרמב"ם הכל אסור. אנחנו מדברים על הפוסקים האחרים, לא על הרמב"ם. שברגע שאדם עושה מלאכה שאין צריך לגופה, הוא לא חייב עליה מדין תורה. למשל, הבן אדם חופר גומה. בסדר? אם הוא צריך את האפר, אז אני רציתי שיהיה גומה. למה חייבים על חפירת גומה? תלוי. אם זה בתוך הבית או בשדה. אם זה בתוך הבית, משום בונה. ואם זה בשדה, חורש. בסדר? לשים לב את אותה פעולה, מתחייבים באב מלאכה אחר. אבל אני לא צריך עכשיו את הגומה הזאת. בסך הכל אני צריך אפר. למה אתה צריך אפר? לחסות את הצורה, לא יודע מה. צריך לחסות משהו באפר. זה נקרא מלאכה שאין צריך לגופה. הוא לא צריך את גוף החור פה. זה לא חתול שצריך את החור. הוא צריך את האפר. מלאכה שאת צריכה לגופה. חייב עליה או לא חייב עליה? לא חייב. מה אומר הרמב״ם? אומר פה השולחן ערוך, המשנה ברורה? לפי הרמב״ם חייב עליה. פוסקים אחרים אומרים שלא. הוא אומר מה שכן. צריך לשים לב לנושא היסודי הזה, לגבי מלאכה שאני צריך לגופה, אם הוא חייב עליה מדאורייתא, או שהוא לא חייב מדאורייתא רק מדרבנן. כן. עכשיו, אם זה רק דרבנן, אז במקום צער, חודש היום בסכנה, יכול לקיים מותר. כי במקום צער לא גזרו חכמים. בסדר? טוב. אז סיימנו היום רשעין ח', בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נראה את סימן רשעין ט'.